ארבעה קניינים, אומר הקדוש ברוך הוא, יש לי בעולם. ומי הם? קניין הראשון, ישראל קניין אחד. תורה, קניין שני. שמיים וארץ, קניין שלישי. בית המקדש, קניין רביעי. ארבע דברים יש בעולם שנאמר עליהם, קנית. או קניתי. והם ישראל, התורה, שמיים וארץ ובית המקדש. ואתה אמרת, העבירם באומה אחרת, הרגיש עושה שהוא טעה, הבין שכל מה שעשה, הקדוש ברוך הוא עשה לו תרגיל. אמר לו לקחת אישה כזאת ולהביא ילדים כאלה, ואחר בשביל לסדר אותו, לענות לו תשובה. מיד עמד וביקש רחמים על עצמו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מבקש רחמים על עצמך, בקש רחמים על ישראל. אז פתח ואמר את ההפטרה שלנו, והיה מספר בני ישראל ככל הים, אשר לא יימד ולא יספר. עד כאן דברי הגמרא. עכשיו שאלו, מה זה על עצמך, ביקש רחמים עליהם, מה היה פה כל העניין? אלא הושע הבין, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו? אמר לו, ישראל חטאו, מה אני אדם פשוט, מה אני אעשה? הוא רחום וחנון, הוא ערך אפיים ורב חסד ואמת. אז הוא הכל בידו, הוא רוצה, הוא ירחם, הוא יכפר. בשביל מה יש יום כיפור, בשביל מה יש אבות, משה רבנו עמד להתפלל. אז מה רוצה ממני הקדוש ברוך הוא? אז אמר לה, הקדוש ברוך הוא, העולם כולו שלך, אבירם באומה אחרת. אתה לא רוצה את ישראל, כך אומה אחרת. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, לא מדברים כך. כשאני שאלתי אותך, הכוונה שלי, שאתה תענה לי כנגד, כמו משה רבנו. איך היה? אמרה אומרת, אמר לה, הקדוש ברוך הוא למשה, הרף ממני ואשמידם ואעשה אותך לגוי גדול. משה רבנו כבר הבין, מה זה הרף ממני? מה, אני החזקתי בו? אני עוצר אותך? אני מפריע לך? מה זה הרף ממני? עזוב אותי? אומרת הגמרא, המשל למה הדבר דומה? למלך שהכעיס אותו העבד. מה אומר המלך לשר? אומר לו, עזוב אותי רגע, תן לי לטפל בו. מה השר יכול להגיד למלך? המלך מה שרוצה עושה. כשהוא אומר לו כך, זאת אומרת, יש בידך למנוע. ואז מיד הבין משה, מיד עמד בתפילה שנאמר, ויחל משה את בני ישראל, את בני השם למור. אומר גם כאן, הושע בהתחלה לא הבין שהוא צריך להתפלל, לא הבין שהוא ראוי לעמוד להתפלל ולבקש רחמים. כשאמר לו הקדוש ברוך הוא שיקח את האישה ושינסה את הניסיון בעצמו, אז הרגיש. אומר רבי חיים בן עטר עליו השלום, זה בדיוק אנחנו בגלות. כשהאדם טוב לו, הוא לא רוצה את המשיח. יש לו ברוך השם פרנסה, בנים יש. הוא לומד תורה, מה חסר? לפעמים אתה מדבר עם אנשים, לצערנו אפילו יראה שמיים בבני תורה, אז אומרים, מה חסר? שהוא לא מרגיש כלום. אבל כמי שרע לו, כשאדם יש לו איזה כאב, אומר ריבונו של עולם, מתי יבוא משיח, מתפלל. מה זה? משיח זה גאולה כללית של עם ישראל. אדם צריך לא להסתכל רק על הגאולה הפרטית שלו, על הכאב האישי שלו. כשכואב לו, הוא רוצה את המשיח. כשלא כואב לו, אין דבר שהמשיח יחכה עד שאני אגמור ליהנות בכסף, או עד שאני אקנה את המכונית, או עד שאני אגמור לבנות הבית. זאת אומרת, המשיח תלוי בעניינים הפרטיים שלו. אדם תמיד צריך להסתכל על מצב הכלל של עם ישראל, מצב הכלל של הגלות, שאפילו כשלא יש, הסתכל על הכללות, השכינה היא סובלת במצב של כל עם ישראל. לכן אמר לו הקדוש ברוך הוא שיעשה את המעשה הזה, אחרי שלקח את אותה אישה, והוא בעצמו לא רצה לגרש אותה, בגלל הבנים או בגלל אני לא יודע מה, אז מיד עמד והתפלל, אז ביקש רחמים על ישראל. מה הוא אמר? והיה מספר בני ישראל כחול הים. למה חול? ידוע שיש לנו בכמה מקומות ישראל נמשלו לפעמים לכוכבים, טעמים לעפר. ואנחנו כל בוקר אומרים בעקדת יצחק, בפרשת העקדה, אנחנו אומרים שם, שאחרי שעקד חזר, מיד אמר לו, כברך אברך, והרבה הרבה את זרעך ככוכבי השמיים וכחול אשר על שפת הים. רש"י שאל למה גם כוכבים וגם חול? רש"י אמר כשהם עולים הם עולים עד השמיים, כשהם יורדים הם יורדים עד הארץ, כי מקום אחר אמר לו והזרעך כעפר הארץ. כאן אמר כחול. מה ההבדל בין עפר לחול ומה ההבדל בין חול לכוכבים? כוכבים הם נמצאים בשמיים בראש הרקיע, שנאמר והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. הכוכבים הם מהירים, אבל לכוכבים יש חיסרון שהם כל אחד לעצמו. הרי לא ייתכן שכוכב יפגוש כוכב. אם יהיה חיכוך של כוכב, הרי כמה פעמים המדענים המשוגעים האלה
עשו בהלה, אמרו, הנה איזה כוכב עובר, אם הוא יעבור בעוד אלפית מילימטר עם כדור הארץ, ייווצר איזה וקום ופיצוץ פי כך וכך מפצצת אטום. שוגעים. קדוש ברוך הוא, יש לו, תקרא את הרמב״ם, הלכות קידוש החודש, לכל כוכב יש לו מסלול, כל כוכב יש לו חלון, הוא הולך, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להחריב את העולם, הוא לא ברא את העולם של להחריב אותו. הוא מתי שיגמר העולם, עוד 250 שנה, מאליו הוא ייבלה ויגמר. אבל הקדוש ברוך הוא לא מעוניין לעשות פיצוצים ולא חיכוכים ולא כל זה. זה לא הולך איפה שהם חושבים. אז הכוכבים, הם, לכל כוכב יש לו מסלול בפני עצמו, הוא לא יכול כוכב להתערב בשני. אז הכוכבים הם מהירים, אבל אין ביניהם אחדות. מצד שני, האפר הוא נמוך בארץ, ואפילו כשקילל אותם ואמר שהם יורדו עד האפר, האפר יש לו דבר חשוב, שכשבא מים הוא מתקשה כל האבנים. מאיפה נהיו סלעים ואבנים? זה מאפר. לחץ של האפר, אז נעשה אבן, אז נעשו אבנים וקרקע, אז זה נעשה אחדות, וזה עם ישראל ידוע. מתי נעשה באחדות? כאשר יש, לא עלינו, באה צרה מבחוץ, בא אויב מבחוץ, מיד כולם מתאחדים. ופרעו הקריב, הקריב ישראל אביהם שבשמיים, גם הקריב את כל ישראל, עשה אותם כגוף אחד. גם המן הרשע, כשהחשברוש הסיר את טבעתו מעל ידו, אז מיד ויזעק זעקה גדולה ומרה. לפני כן לא שמעו למרדכי, אחרי שראו את הצרה, כולם על כהם מרדכי התחילו לבכות. אז זה האפר. החול, מה יש בחול? החול הוא עוד יותר. החול כתוב כאן בפרשה, בהפטרה שלנו, והיה מספר בני ישראל כחול הים, אשר לא יימד ולא ייספר. מה זה לא יימד ולא ייספר? לא יימד, הכוונה שאי אפשר למדוד אותו. לא ייספר, אי אפשר לספור. מה הכוונה? הכוונה, מספר בכוכבים, כתוב מונה מספר לכוכבים. לכולם שמות יקרא. אומנם אנחנו לא יודעים את מספר הכוכבים, הקדוש ברוך הוא יודע את מספרם. אז כוכבים יש להם מספר. חול, אי אפשר לספור אותו, יש לו מספר. עכשיו תיקח מסעית מלאת חול, יכול, אפשר לספור, יש מספר לגרגירים של החול שיש במסעית. אבל לשבת לספור גרגיר גרגיר, יסתכלי הזמן והמה לא יכלו. אי אפשר, קשה מאוד לספור את זה. אז תגיד, טוב, אתה יודע מה, לספור גרגירים של חול אני לא יכול. אני כעת היום יש מחשב, אנחנו ניקח למשל חופן של חול, סנטימטר מרובע של חול, ונספור את זה במחשב, כמה גרגירים יש, ואחר כך נכפיל, נמדוד, ונכפיל. אז נמדוד, אומר הקדוש ברוך הוא, לא תצליחו. למה לא נצליח? כל דבר היום אפשר לעשות, יש קרני לייזר, קרני זה, נעשה. אומר הקדוש ברוך הוא, יש חול, אתה יודע כמה חול יש תמון בים? כתוב בפסוק, וספונה תמוני חול. זה החול שיש לכם בשפת הים, זה כלום. כמה יש בקרקעית הים, כמה יש באיים, כמה יש מעבר לים, כמה יש מעבר להרי חושך, איזה אדמות עוד יש, יבשות, שעוד לא גילינו אותן בכדור הארץ. עיניים להם ולא יראו, כתוב. וזה מכאן תשובה לעשרת השבטים. כולם שואלים, מאיפה עשרת השבטים? כאילו הוא חושב שכדור הארץ, זהו, יש לו מסך, הוא רואה את כולם, אחד אחד, הוא רואה את כל כדור הארץ. מה זה איפה? מה שיש לך תחת האדמה, אתה לא יודע. אתה רוצה לדעת איפה עשרת השבטים? אנחנו עברת את כל העולם כולו ומלואו, וחצית אותו כמה פעמים, ואתה יודע מה יש ומה אין? מה אתה יודע? הם נמצאים, כתוב, באו העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים. והשתחוו לשם בהר הקודש בירושלים. הם נמצאים, רק הם עובדים מאיתנו, שאנחנו לא רואים אותם. אומר, והיה מספר בני ישראל, ביום שיבוא משיח, יבואו גם העובדים. הלא כתוב, היה ביום ההוא. איזה יום זה? יום ביאת משיח צדקנו. כל מקום שכתוב, והיה ביום ההוא, גמרא אומרת, הכוונה היא על יום ביאת משיח צדקנו, והוא יום שבו ייבנה בית המקדש. וידוע שלפי הגמרא, באותו יום שבא משיח, באותו יום נבנה בית המקדש. ראשי לא אמר שמה במסכת ראש השנה, שמחר ייבנה בית המקדש, איך? הוא אמר שירד מהשמיים, או שיבנו אותו ישראל, אבל ביום אחד ייגמר. באותו יום שיתחילו לבנות, באותו יום ייגמר. ובאותו יום יהיה קיבוץ גלויות. אומר, ובאו העובדים בארץ אשור, אז התגלו עשרת השבטים. אומר, ואל תתפלא, אלא כמו חול הים. חול, אתה חושב שאפשר למצוא פטנטים איך לספור. ואם לספור זה קשה, אז אתה תמצא פטנט איך למדוד, ועל ידי המדידה אני ידע. אי אפשר, יש הרבה חול שהוא לא גלוי. אנחנו לא יודעים איפה הוא. נמצא מתחת לים, מתחת לכל מיני שכבות קרקע, שלא נתגלו בכלל בעולם. אז לא יימד ולא יספר. אז גם ישראל הם דומים לחול. חול אי אפשר לספור, את ישראל אי אפשר לספור. חול אי אפשר לגלות ולדעת איפה יש ואיפה אין, כי יש הרבה מקומות שהם לא גלויים מאיתנו. כך ישראל, עשרת השבטים, הם לא תמיד גלויים, הם לא תמיד ידועים, ולא תמיד אפשר לדעת איפה הם נמצאים. לכן כתוב, ובאו העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים. יש הרבה נידחים שאנחנו לא יודעים איפה הם בכלל, והם עתידים להתגלות כולם. וזה מה שאמר, והיה זרעך כעפר הארץ, וכחול אשר, וארבע הרבה זהב כבי השמיים, וכחול אשר על שפת הים. עפר וחול, הטוב שבשניהם, שזה לא מפוזר, העפר הוא לא מפוזר, אלא הוא מגובש, ומצד שני, כוכבים הם למעלה. אז בעקדה אנחנו אומרים את שתיהם. גם ככוכבי השמיים שהם עליונים, מצד שני, הרי הכוכבים הם מפוזרים ואין ביניהם אחדות, וכחול אשר על שפת הים, שבחול יש אחדות. שהרי, אומר המדרש, כשאדם רוצה לבנות בית, מה עושה? לוקח חול, מערב בו מים, ועושה ממנו טיט ובונה בית. כך בנה הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון. איך עשה את אדם? כתוב, גיבל את עפרו. ועשה אדם. גיבל את עפרו, לקח עפר מהאדמה, ושם שם מים, גיבל, ועשה את אדם הראשון. כוונה, אנחנו, כל אחד, הגוף שלו גם כן, נעשה ממיליארדים של גרגירי עפר שנתגבלו יחד והפכו להיות גוף. כך העולם כולו, עם ישראל כולו נקרא גוף אחד. הגוף הזה זה חלקים חלקים, מיליארדים של אנשים ביחד שנתגבלו ונעשו עפר ונעשו עם אחד, שזה נקרא עם ישראל. לכן אמר, והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא יספר. והיה במקום אשר יאמר להם, לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. מה זה במקום אשר יאמר להם? במקום. אלא הושע שהתחיל לבקש רחמים על ישראל והוא התפלל עליהם, הרי כתוב שם, תחילה דיבר השם בהושע, לך כך לך. אחרי זה ראה כך, עמד, בא לבקש רחמים על עצמו, אמר לו, תבקש רחמים על ישראל. מיד התחיל סוף פרק א' זה, פרק א' סך הכל 9 פסוקים, מה שלפני ההפטרה הזאת. בסוף פרק א', ותגמול את לא רוחמה, ותער ותל את בן, ויאמר קרא שמו לא עמי, כי אתם לא עמי, ואנוכי לא יהיה לכם. מיד התחיל, והיה מספר בני ישראל ככל הים, אשר לא יימד ולא יספר. גמר את ההפטרה, מה אמר בסוף? מה והיה ביום ההוא נאום השם תקראי אישי, ולא תקראי לי עוד בעלי. וחראתי להם ברית, וארסתיך לי לעולם, וארסתיך לי בצדק ובמשפט, ובחסד וברחמים, וארסתיך לי באמונה, וידעת את אדוני. אז התחיל לבקש רחמים על ישראל, ואמר וארסתיך לי. מה זה במקום? כתוב בגמרא שעתידים ישראל לעשות תשובה. הרי יש מחלוקת בגמרא בין רב לשמואל, אם צריך לעשות תשובה או לא צריך לעשות תשובה. המסקנה של הגמרא, קלו כל הקיצים, ואין הדבר קלוי, אלא בתשובה. ואמר, אם עושים תשובה מוטה, ואם לא מעמיד להם מלך שגזרותיו קשים כשל המן, ועושים תשובה, ונגאלים מיד. מה זה בעל תשובה? הגמרא אמרה, מה הגדרה של בעל תשובה? איך ידמה בעל תשובה? אמר בהנה באותו פרק, באותו מקום, באותו אישה. זאת אומרת, זה לא חוכמה שאדם נעשה בעל תשובה אחרי שהשיניים שלו נשרו, ושערותיו הלבינו, והוא הולך עם מקל. זה גם תשובה. והוא כבר אין לו כוח לעשות עבירות ולא יודע בקושי לפתח את הבית שלו, אז קושי כן לא יודע לפצח מנעולים, זה לא חוכמה. אלא כשהוא בכוחו, בכישרונותיו ובכוחות המלאים שלו, ועם החשק, אותה תאווה של היצר, ובאותו המקום יבוא אליו יצר רע והוא יגער בו, זה נקרא בעל תשובה. ועל זה הזוהר הקדוש אמר, כתוב בפסוק, מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן ויראת מאלוהיך אני אדוני. מה זה מפני שיבה תקום? אמר רבי שמעון, לפני שתהיה זקן, תקום נגד יצר הרע. נכון שגם אדם עד דכדוכה של נפש, כתוב תשב אנוש עד דקה. עד מתי אדם יכול לחזור בתשובה? עד רגע לפני פטירתו. אפילו שנייה לפני מותו, יגיד, חטאתי, עוויתי, פשעתי, אשרה ואשר חלקו. יש לנו על זה מעשה, בזמן רבנו הארי, פעם אחת היה איזו אישה, לא עלינו, שהאישה הזאת נכנס ברוח, ובאו ואמרו לרבנו הארי, שלח את רבי חיים ויטל, שילך וידבר, יראה מה המצב של אותה אישה. היה ערב לפני תפילת מנחה, הלך רבי חיים ויטל אצל הרוח, מיד האישה הפכה פניה לקיר, היה שם איזה רוח של איזה רשע. אמר לו מרץ, סובב את הפנים, לא רצה. אמר הוא מפחד להסתכל באור פניו של רבי חיים ויטל, לא שהיה קדושה עליו. אז שאל אותו למה הוא נכנס בגופה של האישה, אמר שהוא חיכם 3 ימים, רצה להיכנס בגופה של האישה, ולא הצליח. למה דרך הדלת אסור לו להיכנס, יש שם מזוזה, המזוזה הייתה כסירה, לא יכל להיכנס. עמד מהחלון, לא הרשו לו להיכנס. אמרו, חלון זה לא כניסה ויציאה. אין כניסה, יש תמרור, אין כניסה בחלון. נכנסים מהדלת. אז הוא עמד בחלון. אמרו לו ככה, אם היא תעשה איזה עבון, יש לו רשות. אם לא, אין לו רשות. זאת האישה המסכנה קמה בבוקר, ואז לא היה גפרורים, אז הייתה צריכה להציט באבנים. זה לפני 400 שנה. הייתה מציטה באבנים, היה רטוב, חורף היה, האבן הייתה רטובה, היה לחוט. אז היא לא הצליחה, זרקה את האבן, כללה את האבן, אמרה שילך לשטן, אמרה איזה מילה בערבית. כשאמרה את זה, זאת אומרת כאילו הקריבה קורבן לשטן, כתוב משליך כלים בחמתו, יהא בעיניך כעובד עבודה זרה. השם הצילנו, אדם צריך להיזהר שלא לשבור כלי ולא לזרוק שום דבר תוך כדי כעס, כי כאילו מקריב את זה, כתוב בא השטן, מנשק את זה ולוקח את זה בשבילו. כותב רבי יוסף חיים, מי שנכשל בזה, ירוץ מהר לבית הכנסת, יגיד וידוי, ילבש ציצית, ויקח 4 כנפות בידו השמאלית, כיוון שהכעס בשמאל, וישים אותם כנגד ליבו, יקרא קריאת שמה, יקבל עליו על מלכות שמיים, ילך אחר כך יטבול במקווה של מים קרים, 151 טבילות, וילך למעיין ויאמר תשליך. אז יתכפר לו, אם לא, מסכן. וזאת האישה אכלה את זה אחר כך, נכנס בה הרוח. אבל בקיצור שם שאל את הרוח מיהו, בתחילה לא רצה לענות, אחר כך הלך רבי חיים ויטל להתפלל, ולמחרת חזר לטפל בו. התברר שהאיש הזה היה סוחר גדול בטורקיה, והיה מסתחר, והיה לו איזה קונה שתמיד היה בא אליו, ואחר כך מפה ושם, אז היא הכיר את אותה אישה והתחיל לחטוא איתה עם האישה היא, חטא באשת איש. חטא באשת איש, אחרי זה מה היה? היה נוסע בים להביא סחורה, הגיע לעיר שלו, לנמל, באזמיר, והיו הקרובים מחכים לו. והנה, לפני שהגיע לנמל, במרחק של איזה 0.5 קילומטר, עלתה שם האונייה על סרטון והתבקעה. מיד הוא טבע. שאל אותו רבי חיים ויטל, פה מהשאלה למדנו דבר נורא. אמר לו, למה לא אמרת וידוי באותו רגע? הלוא כשהוא נכנס לתוך המים התחיל לטבוע, אמר לו, היית אומר, חטאתי, עוויתי, פשעתי, אז היה ניצל, היו מכניסים אותו לגיהינם, ומגיע למקומו. אמר לו שהשטן בא ובלבל אותו, ולא נתן לו אפילו להגיד וידוי. ואם היה אומר 3 מילים, באותו רגע שטובע, חטאתי, עוויתי, פשעתי, היה ניצול מכף הקלה, היה ניצול מלהתגלגל בכל מיני אנשים. היה נכנס לגיהינם ומגיע למקומו. זה אומר, אמר לו רבי חיים ויטל, זה פירוש הפסוק, תשב אנוש עד דקה. עד דכדוכה של נפש, אפילו ברגע שהוא גוסס, עומדים לקחת את נשמתו, אם הוא יחזור בתשובה באותו רגע, והחזרה בתשובה שיתוודא על העוון, בטח שהוא יתחרט, אבל צריך גם וידוי, וידוי דברים. כתוב בפירוש בתורה, וזה מצוות עשה דאורייתא, איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם. והתוודו את עוונם אשר עשו, כתוב, והתוודו, הכוונה שיאמר בפיו, חטאתי, עוויתי, פשעתי ועשיתי עבירה פלונית. אמר לו, אם היה אומר את זה, היה ניצל. תראה איזה פספוס של שנייה, השנייה לפני פטירתו, ואז אחר כך התפלל עליו והוציא אותו ושלח אותו למקומו, עשה לו תיקון. אז אומר הזוהר, האמת היא שאפילו אדם זקן בין 120 ורגע לפני פטירתו אמר וידוי, כבד בתשובה. אבל זה לא חוכמה, זה לא תשובה מעלייתה, יש סוגים שונים של תשובה. תשובה מעלייתה, תשובה חשובה והמתקבלת בשמיים. איזה תשובה זאת? שאדם בכוחו, באותו פרק, באותו מקום, באותה אישה, והוא באותו כוח, והוא יעמוד נגד יצרו הרע, זה אשרה ואשרה חלקו. זה אומר... והיה במקום אשר יאמר להם, כוונה הקדוש ברוך הוא יגיד תשובה של ישראל היא תשובה מלאה. לכן כתוב בשיר השירים, מה תעירו, מה תעוררו את האהבה עד שתחפץ. שאלה הגמרא, מה זה עד שתחפץ? מי תחפץ? מה תעירו, מה תעוררו את האהבה עד שתחפץ? למה הגלות הזאת כל כך הרבה זמן נמשכת? בבבל היה 70 שנה, במצרים היה 210 שנים, והפעם הגלות הזאת לא מתגלה הקץ. כתוב השאלה הזאת שאל רבי שמעון בר יוחאי בזוהר חדש במדרש הנעלם, אמר כיוון שזה תלוי בתשובה שלא עושים תשובה, אז הגלות הזאת התארכה. למה שאנחנו לא עושים תשובה? כשנעשה תשובה אז מיד יהיה גאולה לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא יעמיד אותנו בניסיון, ירצון שלא נעמוד, שלא נצטרך לבוא לידי ניסיון. אז אומר הקדוש ברוך הוא, והיה במקום, אז עד שתחפץ מידת הדין מעכבת. שואל שמה מדרש, מאחר שאנחנו מחכים והוא מחכה, כתוב בפסוק בישעיה, לכן יחכה השם לחננכם ולכן ירום לרחמכם. הקדוש ברוך הוא בעצמו מחכה ואומר, מתי תצמע גאולתן של ישראל? הרי כל יום ויום בת קול לצאת מהר חורב ואומרת, וכל יום ויום הקדוש ברוך הוא יושב ושואג כארי ואומר, אוי לי, אוי לי, הוא אומר, מפחיד, איזה מילים, שחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי את בניי ידידיי לבין אומות העולם. אז הוא בעצמו יושב ומחכה, אז מי מעכב? מידת הדין מעכבת. כל פעם שהקדוש ברוך הוא בא רוצה להחזיר אותנו למקומנו, בא השטן ואומר, עדיין לא עשו תשובה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אראה לו לשטן, אני אראה לו שבמקום אשר יאמר להם לא עמי אתי, לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. זאת אומרת, בכל, באותם אנשים, באותם עוונות שהם נכשלו, אז, בזמן החורבן, לפני בוא המשיח, כולם יתקנו את הכל, וכולם יחזרו בתשובה. ולכן אמר במקום, הכוונה באותו מקום. לכן זה מסבירים למה לפני בוא המשיח צריכים לבוא לארץ ישראל, והרבה אנשים אומרים, היינו בחוץ לארץ, כל הזמן חלמנו על ירושלים, ואמרנו השתך בליל פסח, השנה הבאה בערה בישראל, הנה באנו לארץ ישראל, איזה גלות אנחנו. גלות מפה, גלות מפה, לא רוצה לקטרג להגיד איזה מין הגלויות יש מכל הצדדים. אז מה זה? אלא זהו. שמשיח לא יכול לבוא עד שקודם נבוא לאותו מקום. מי יודע איזה גלגולים, היה איזה חכם היום כמו רבנו אריה היה אומר, זה גלגול של זה, מגלגול בית ראשון, בית שני, מה שעשו, דיברו על ארץ ישראל, גלגול המרגלים, גלגול של אלה שעבדו עבודה זרה. צריכים כולם לחזור לאותו מקום, וכל אחד לגור, מי יודע, אולי באותו אזור שהיה מקודם, כדי לתקן, לאהוב את ארץ ישראל, וכל אחד עומד בניסיון קשה, לחיות היום בארץ ישראל זה לא פשוט. יש הרבה פיצויים בחוץ לארץ, יש הרבה כל מיני דרכים בדברים אחרים. והאדם מחזיק מעמד פה, אז במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. ואז ממילא ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו, ושמו להם ראש אחד. הנה מכאן מביאים ראייה שעשרת השבטים עתידים לחזור. איזה מחלוקת בסנהדרין, משנה בסנהדרין, אם עשרת השבטים עתידים לחזור או לא עתידים לחזור. ואז ממילא ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו ושמו להם ראש אחד. הנה מכאן מביאים ראייה שעשרת השבטים עתידים לחזור. איזה מחלוקת בסנהדרין, משנה בסנהדרין, אם עשרת השבטים עתידים לחזור או לא עתידים לחזור. הפסוק הזה של הושע, ראייה, אחת הראיות שכן עתידים לחזור. כי איך כתוב? ונקבצו בני יהודה ובני ישראל. בני ישראל אלה, ממלכת ישראל זה ממלכת אפרים, זה עם עשרת השבטים. ושמו להם ראש אחד ועלו מן הארץ, כי גדול יום ישראל. רק הוא נותן להם מוסר, אמרנו, בסוף מה הוא אומר? והיה ביום ההוא נאום השם, תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי. זה לפני סוף ההפטרה. מסר שתקראי לי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי. גמרא אומרת, הקלה יש לה שתי בחינות, שתי מדרגות, וזה קשור עם הסוף, והרסתיך לי לעולם, שלוש פעמים והרסתיך. ידוע שהשבת שלפני חג שבועות נקראת שבת קלה. מה זה קלה? למה קלה? אחד הפירושים הוא שתמיד שבת שלפני הנישואים נקראת שבת קלה. לא סתם אדם מחתן את ביתו. שבת שאחרי החתונה נקראת שבת חתן, זאת אומרת בתוך השבע ברכות זה נקרא שבת חתן. שבת שלפני החתונה, שבת קלה. מה פירוש שבת קלה? בזמנם שחתונה הייתה חתונה, היום חתונה זה רק רבע עוף, אנשים באים לאכול ולברוח. פעם שחתונה הייתה חתונה שמחה אמיתית, היו מסמחים את הקלה שבעה ימים לפני החופה. כתוב בהלכה שהיו באים חברותיה כל השבע לילות שלפני החופה ומסמחות אותה. ובזוהר הקדוש כתוב שיש בזה שמירה מיוחדת לקלה. זה אמנם יש מנהגי גויים, גם ערבים גנבו את זה מאיתנו שעושים חינר וכל השטויות נגד השדים, אבל לא בשביל זה. הזוהר הקדוש אומר שהקלה צריכה שמירה שבע לילות לפני כן, כיוון שהיא מתעלה ורומזת לשכינה, זה פעם ראשונה שהיא נתהרת וזוכה ללכת אותה בת להקים בית בישראל, אז צריכים שבעה ימים להתפלל בשבילה שתזכה, שתצליח לבניין אותו בית, שתשרה אהבה ביניהם ושכינה תשרה בביתם. שכינה תמיד עולה שבע מדרגות, שבעה ימים צריך בשביל השכינה. חג סוכות יש לו שבעה ימים, חג הפסח שבעה ימים. התיבה לפי הזוהר עושים לה שבע מדרגות. כל מקום שרואים השראת שכינה, שבע. הצדיקים לעתיד לבוא, הגמרא אומרת, עושה להם הקדוש ברוך הוא שבע חופות. שנאמר, על כל כבוד חופה. אז לחתן, החתן מברך שבע ברכות. למה? השכינה יש לה שבע מדרגות. וכתוב בשעת חופה, למה צריכים כולם לעמוד? בחופה שבע ברכות כתוב בר מינן מי שמדבר באותה שעה, והיום לצערנו זה נהיה ביזיון גדול הדבר הזה. ואני לא רוצה לומר, החכמים צריכים להקפיד על זה. ומדברים באמצע השבע ברכות, כתוב בר מינן מי שמדבר באמצע השבע ברכות בשעת החופה, מנדים אותו בשמיים באותה שעה שנצילנו. וכולם חייבים לעמוד ולשתוק. והחידה כותב, אוי לו למי שמקטיר כתורת עשן, מתכוון על סיגריות, עוד אז כבר התחילו לעשן, באותה שעה מוחרם ומנודה לשמיים, כי השכינה נמצאת באותה שעה, והסיבה שאנחנו עומדים בחופה זה לכבוד השכינה שבאה באותה שעה, ומברכים את הברכות לכבודה. כתוב שאסור לדבר שום דיבור באותו רגע. זה חמור, זה שולחן ערוך. וכולם צועקים פתאום, פעמים צועקים עליך, מרן, מרן, שלומד איזה סעיף בבן איש חי, וזה חולק על מרן, שומו שמיים, כאילו כפרת בעיקר. וכאן, בשבע ברכות אין דבר, הם מדברים. כתוב בפירוש, זה שולחן ערוך, שאסור לדבר. צריכים לעמוד. וזה יותר חמור מברית מילה. ברית מילה, כשמכניסים את הילד, כתוב נוהגים לעמוד. כשמכניסים את הילד בברית מילה, שנאמר מצאו רמז בפסוק ויעמוד העם בברית, כתוב. אז נוהגים לעמוד מפני כבוד אליהו הנביא זכור לטוב שבא עם הילד. אז נוהגים לעמוד בשעה שמכניסים את הילד. אבל בשבע ברכות זה חיוב לעמוד. ואסור לדבר באותו רגע. כמה זה חמור. ולמה? כי הקלה מתקדשת באותה שעה ומתברכת בשבע ברכות. ועיקר השבע ברכות הם לכבודה של הקלה. ובהלכה מובא שהחתן חייב לעשות לה שבעה ימים שמחה, זה חובתו של החתן כלפי הכלה. אם היא מוחלת, אז הוא יכול. והיא יכולה לטבוע ממנו שבעה ימים, וכל יום שלוש ארוחות עם שבע ברכות. כל יום שלוש ארוחות עם עשרה, עם מניין ופנים חדשות, והוא יהיה חייב לפי זה, אם יתבקש. אם היא מוחלת, מוחלת. אבל זה חיוב שלה. למה? כי היא המתקדשת. אז שבעה ימים לפני כן היא מקבלת מעלות, כל יום היא עולה באיזה מדרגה שהיא מגיעה לאותו יום קדוש של יום החופה. ואז היא נקראת, הוא קורא לו אישי, בעלי זה לפני החופה, הוא יקרא בעלי. ככה הגמרא אומרת, ככלה בבית חמיה ולא בבית אביה. יש שתי מדרגות קלה. יש קלה, הרי בזמנם היו עושים קידושין, ואחרי חודש, חודשיים עושים חופה. אז אחרי שהיא התקדשה, היא קוראה לו בעלי, אבל לא אישי. אחרי שהיא נכנסת לחופה נקראת אישי. ישראל דומים לאישה. הקדוש ברוך הוא פה נקרא האיש, הבעל, כך כאן אנחנו רואים בהפטרה פה. תקראי אישי, ולא תקראי לי עוד בעלי. הקדוש ברוך הוא כביכול מכנה את עצמו בשם איש שלנו, ואנחנו האישה. אז כמה האישה צריכה להכין את עצמה לעשות רצון בעלה להבדיל, כך גם אנחנו צריכים להכין עצמנו לעשות רצון בוראנו. אז במשך השבעה השבועות האלה אנחנו מכינים את עצמנו להיקרות קלה כמו שצריך. אז בפסח היינו, נכנסנו לקידושין. קידושין, הבעל צריך לקדש את אשתו. במה הוא קידש אותנו? בביזת הים, ביזת מצרים, זה הקידושין. עכשיו במעמד הר סיני נתן לנו את התורה, זה הכניס אותנו לחופה. הכניס אותנו לחופה, כתוב על ידי שקפה עליהם הר כגיגית. מה פירוש קפה? אמרה אומרת שהגביה את הר סיני. 3 מיל, הרים אותו. כל ההר עקר אותו ושם אותו מעליהם, כך. אז ראו את ההר כמו איזו פירמידה באוויר מעל עם ישראל. זה כמו חופה. כמו בחופה פורסים את הטלית מעל החתן והכלה. וגם פה כתוב בהלכה שצריך שהרבה פעמים כל אחד מושך את הטלית, רוצה להתחתן באותה השנה. בסוף הטלית יוצאת מעל הכלה, אז צריך להיות חייב הטלית להיות פרוסה מעל ראש הכלה, מהחתן והכלה בעיקר. אז תקראי לי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי. לפני זה הכלה נמצאת בבית אביה עד החתונה. היא לא הולכת לבית בעלה, היא נמצאת עדיין בבית אביה. מתי היא הולכת לבית בעלה? אחר כך. בחופה היא הולכת לבית בעלה. ביום ההוא עדיין לא נכנסנו לחופה. שיבוא משיח צדקנו, ייבנה בית המקדש, אז כתוב הקדוש ברוך הוא עתיד לפרוס חופות מעל בית המקדש, אז יפרוס את החופות, ואז אנחנו נקרא לו אישי. ולא תקראי לי עוד בעלי. עכשיו פה יש עוד חקירה. לא. הגמרא אומרת שאישי זה אחרי שהיא נשואה לו, אז הם כמו גוף אחד. אבל בעלי זה כמו בעל הבית, אדם שרכש דירה, הוא הבעלים של הדירה. רכש מכונת כביסה ורכש כלים, הוא הבעלים של החפצים האלה. עכשיו הקדוש ברוך הוא נקרא בעל הבית, ואנחנו רכוש שלו. כעת למדנו קניין. לעתיד לבוא לא נהפך להיות קניין, כביכול, תראה איזה מעלה יהיה לעם ישראל, יהפכו להיות דבוקים בקדוש ברוך הוא, כאילו כביכול חלק ממנו. איזה מעלה עצומה זה יהיה לעם ישראל. זה ביום ההוא תקראי אישי, אתה כבר דבוקים בו ממש. ואז הוא אומר וירסתיך, עוד מעט נגיע לוירסתיך. אבל עדיין מה היה פה עם הושע? זה קשור עם מה שאלת עם הושע. הושע, מה הוא הבין? למה הוא אמר עבירם באומה אחרת? הוא אמר כך, יש קידושין, היה במעמד הר סיני, היה, אמנם תכף נגיע לעניין של החופה במעמד הר סיני, הנושא הזה לא כל כך ברור, וזה הרבה קושיות ותירוצים. אבל אמרנו שביציאת מצרים, ביציאת מצרים היה קידושין. הושע טען ככה, יש הלכה עם אדם קידש אישה, נאמר לה על מנת איזה דבר, התקיים התנאי, התקיימו הקידושין, לא התקיים התנאי, לא התקיימו הקידושין. אמר לה, אני מקדש אותך, על מנת שתתני לי כך וכך, תני לי 200 זוז. נתנה לו 200 זוז, אז התקיימו הקידושין, או נתנה לו, לא, לא התקיימו. הקדוש ברוך הוא כשלקח אותנו והוציא אותנו ממצרים, על מנת שלא נעבוד עבוד הזרה ונהיה עבדים של הקדוש ברוך הוא. כי לי בני ישראל עבדים, עבדה היא מה שהוצאתי אותם מארץ מצרים. הושע הבין שברגע שהם עבדו עבוד הזרה, אין קידושין, אז הוא אמר, עבירם באומה אחרת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, איך אתה אומר ככה? הלו, אני עשיתי, אז הושע טען עד בית שלישי, בית שלישי יהיה נישואים כתוב. איפה? בבית שלישי כתוב, ואני אהיה לה חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה. והגמרא דרשה, כי אתה השם באש יצאתה ובאש אתה עתיד לבנותה, ואני אהיה לה חומת אש סביב. הכוונה לעתיד לבוא כשיבנה בית המקדש, הרי אז יבוא גוג ומגוג ויהיה כל ה... יבוא הקדוש ברוך הוא, יפרוס את אורו על ירושלים ויהיה חומה של אש. מי יעיז לבוא להתקרב לירושלים? מי יעיז להתקרב? כולה אש והקדוש ברוך הוא מקיף אותה מסביב. למה יקיף אותה? הגמרא אומרת מלמד שיפרוס חופה, יגיד ישראל שייכים לנו, והנה זה אישי, שיהיה הכוונה יהיה חופה. אז משה אמר, עד בניין את המקדש, תבאמו ותתאמו בהר נחלתך הזה לעתיד לבוא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא יכול להיות דבר כזה, איך אתה אומר שאני אעשה דבר כזה? טוב, כך אתה אישה. וקרא לה לא רוחמה. למה לא רוחמה? הביאה לו בת, לא רוחמה. אתה אמרת לי שאני לא ארחם על ישראל, יהיה לו בת, תקרא לה לא רוחמה. נולד לו בן, אמר תקרא לו לא עמי. אני לא איש, לא חלים עליו כל ההלכות. מה זה לא עמי? אומר, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה עושה איתי כמו בהלכות קידושין, שאם יתקידש אישה עתנה, יתבטלו הקידושין, לא יתבטלו. אני איש? אל אנוכי ולא איש. אצלי לא שייך עם הלכות. הלא הגמרא לא שאלה, איך הקדוש ברוך הוא מוריד גשמים בשבת? הרי זה מרשות לרשות, מעביר מרשות הרבים, מרשות היחיד. עתירו צוי אצל הקדוש ברוך הוא, לא חלים הלכות. הוא לא איש שחלים עליו איסורים, איסור ויתר. מת, איך נפטר בשבת, איך יורד, עולה, יורד, הוא עובר שטחים, עובר אלפי קילומטרים. אין דין של איסורים והיתרים, רק באדם חי. כיוון שנפטר האדם מן העולם, נעשה חופשי מן המצוות. הקדוש ברוך הוא כביכול, הוא שליט בעולמו, כל העולם כולו שלו. והוא לא חלים עליו שום איסורים. אומר הקדוש ברוך הוא, אל אנוכי ולא איש. תקרא לו, לא עמי. לכן הוא אומר אחרי זה, והיה, סליחה, בתחילת ההפטרה, והיה עם כל מה שאני אומר להם, לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. אצלי אין בעניין קידושים בטלים, קידושים נפקעים, על תנאי, לא על תנאי, הכל אצלי לא שייך הדינים האלה. לא חלים עליי ההלכות. מה הוא אמר אחרי זה? וארסתיך לי שלוש פעמים. צריך להבין מה זה הוארסתיך הזה. ולמה שלוש פעמים וארסתיך? הפשט כתוב, בגלל שהיה לנו בית ראשון, בית שני, ועד שיבוא בית שלישי, ייבנה במהרה בימינו, אז יתקיים. ויש שאלה שחוקר אותה רבי אברהם אזולאי. כן. הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא ידע שבית המקדש עתיד להיחרב, אז למה בנה אותו? הוא ידע שעתידים לחטוא. למה כל הצער הזה? דמה, היה משאיר אותנו, עוזב את עם ישראל. עד שיהיו כמו שצריך, נותן להם את התורה בסדר, אבל לא בונה את בית המקדש ולא עושה כלום, עד שיתוקנו ויגיע הזמן שמגיע להם משיח, בפעם אחת יבנה את בית המקדש ויהיה משיח והכל ייגמר. למה צריך כל לבנות להחריב, לבנות להחריב? אומר רבי אברהם אזולאי שהארץ שלנו כל כך גשמית וחומרית שלא יכולה לסבול בבת אחת את הקדושה. אומר משל, מלך אחד הביא איתו עץ של פירות משובחים מאוד, מאוד יקרים, והביא את זה למדינה שלו לנטוע את זה באדמה. אז ראה שהאדמה לא מתאימה ולא יכולה לסבול, האדמה כל כך קשה, לא יכולה לסבול את העץ העדין הזה, והעץ העדין הזה לא יכול לחיות עם אדמה כזאת. מה עשה? נטע את העץ הזה פעם, נתן לו לשבת איזה שנה, שנתיים, אחר כך עקר אותו. שכך לאט לאט תהיה תרכובת ו... האדמה תוכל לסבול את העץ, וגם העץ יוכל להתרגל לאדמה. אחרי איזה זמן קצר שהפסיק באמצע, עוד פעם נטע אותו, שתל אותו פעם שנייה, ושוב עקר, ואז בא בפעם השלישית, שתל אותו לעולמי עד. כבר האדמה יכלה לסבול את זה. אומר אותו הדבר עם בית המקדש. בית המקדש כל כך רוחני, שהעולם הגשמי הזה לא יכל לסבול אותו. בית המקדש, גם האור של בית המקדש לא יכל לסבול את המעשים והתאוות שיש פה בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא בנה את בית המקדש פעם ראשונה 410 שנים, נחרב. עוד פעם בנה אותו 420 שנה, נחרב. עכשיו לעתיד לבוא, עתיד לבנות אותו, ואז יהיה לנצח נצחים, כי הוא כבר יכול כן להתקיים. אבל אומר, תראה, וארסתיך לי לעולם, ארסתיך אירוסים זה לא חופה, זה עדיין לא חתונה. אומר הקדוש ברוך הוא, וארסתיך לי לעולם, פעם ראשונה זה היה במשכן, בזמן משה רבנו. איפה יש ראיה? כתוב, והיא ביום קלות משה, כתוב קלת. היו משולים לקלה. אחר כך, וארסתיך לי בצדק ומשפט, זה בזמן שלמה המלך, בית ראשון, חסד וברחמים. וארסתיך לי באמונה אירוסין פעם שלישית, זה בזמן עזרא ונחמיה, שבנה את בית שני. אבל לעתיד לבוא, זה כבר לא יהיה אירוסין. זה יהיה כבר נישואים גמורים. נישואים גמורים. וכאן צריך להבין, נחזור עוד פעם. אם חופה זה הר סיני, שאלה חקירה אחרת, חזור לחקירה שאמרנו בהתחלה. אם חופה זה הר סיני, כתב הנביא ירמיה למור, הנה שלח איש את אשתו, והלכה והייתה לאיש אחר, ולא ישוב, לא יוכל בעלה הראשון אשר סילחה לשוב לקחתה. אומר הנביא ירמיה בעצמו, כתוב בתורה שאם אדם גירש אישה, והאישה הזאת הלכה נישאת לאיש אחר, והתגרשה ממנו, לא יכולה לחזור לבעל הראשון. אם היא לא התחתנה בכלל, יכול בעלה הראשון להחזיר אותה. אבל אם התחתנה עם איש אחר, לא יוכל בעלה הראשון אחרי אשר הוא תמאה, כתוב. להבדיל אצל המוסלמים ממחשב הרי הם תמיד הפוכים. אצלם, אם הוא גירש אישה, הוא לא יכול להתחתן איתה, אז תתחתן עם מישהו אחר, כי הם תמאים. אז לא יוכל עד שזה. והיום מסופר על רבי עזרא חמויה עליו השלום, שפעם אחת השייח של דמשק, וכל דמשק, בא הבית העצבני, ואמר לאשתו, היה צועק עליה. הוא היה, הביאה לו עוגות, צעק, עוגות ירשות כאלה של ערבים. אמר לה, מהר שתכין לו קפה. זאת האישה הייתה באמצע העבודה, מה תכין לו קפה? עד שתדליק את הגחלים, ואז היו טוחנים את הקפה במקום, נשבע שהוא רוצה שהיא תכין לו את הקפה. אם היא לא תכין לו את הקפה עד שהוא יגמור את העוגה, אז הוא מגרש אותה. ונשבע בחיי אותו תמה שלו. טוב, זה נשבע, התחיל לאכול את העוגה. זאת רצה, התחילה להכין את הקפה, תחנה ושמה על האש, הדליקה את הגחלים, שמה את המים, המים לא הספיקו לרתוח, הוא גמר את העוגה. גמר את העוגה, נשבע, גמרנו. זאת הייתה בת עשירים, גדולה, בדמשק, משפחה, עם מחשמם, עד עשרת בני המן מגיעה. הרקחה את החפצים שלה, והלכה לבית אבי, אמרה, זה משוגע. וזה בעל זה. אבל מצד שני, הוא השייח של כל העיר, זה ביזיון, לא רגיל. והם חמולות שם. מה יעשו? נהיה מתח גדול, עוד מעט תהיה רצח ביניהם. הם ביניהם, סטן ביניהם. נהיה בלגן, למחרת השייח קם, והחמת... כשוך חמת השייח התחרט. זכר את ושתי והתחיל להתחרט. התחיל לתקות, לא ידע מה לעשות. הלך אצל הקאדי, קרא לזה, אמרו לו, לא נוכל לעשות כלום, נשבעת, נשבעת. עכשיו היא צריכה להתחתן עם מישהו אחר, ואחר כך הוא ייקח אותה איזה ביזיונות. בסוף בא אחד היועצים הגדולים, אמר לו, תשמע, לך לרב של היהודים, רק הרב של היהודים יכול לפתור לך את הבעיה. הלך לחכם, לחכם עזרא חמורי, באו אליו, בא אליו השם, אמר, רוצה את הרב, יבוא אליו, שידעו הגויים שיש תורה בישראל, שיכירו. בא אליו, אמר לו, אני אתיר לך את זה גם בלי התרה, בלי כלום, זה מותר ודאי. איך יכול להיות? אמר, איך אתה אמרת? אמר, הוא נשבע עד שהוא יגמור את העוגה. אמר, בסדר, אני אבוא איתך כעת לבית ונראה אם גמרת, מה גמרת את העוגה? אמר, איזה עוגה זה היה כעת? הלך שם, אמר, תחפש אם אין איזה פירורים קטנים מהעוגה שנשארו. לא יכול להיות שגמרת את הכל, זה ערבי, ערבי איך אוכל? פזר את הפירורים, חצי הכל מתפזר פירורים. אמר, אתה לא גמרת את העוגה. הלך, בדק וזה, מצאו פירורים שם בפינות החדר. אמר, איזה חוכמה יש ליהודי, אמר, הנה מותר, אתה לא גמרת, והיא עשתה קפה.
מאזינים יקרים, אנו נמצאים באמצע שיחתו של הרב הגאון, הרב בן ציון מוצפי שליט"א, מתוך הקלטת מספר 46 של חסדי נעמי. מיד אחר השיר נשמע את המשך השיחה.
חתסימה אני פעם על כל ראש איש חזק ידינו ושמור עלינו רחת השימה הניחה על כל ראשי
Ah!
אחרי שבועות, נסו. שם כתוב, דבר אל אהרון ואל אמור, כל דבר חוץ בני ישראל אמור להם, וברכה השם וישמריך, יאיר השם, יישא השם, ושמו את שמיה בני ישראל, מיד והיא ביום קלות משה. לפני שהיה חופה, היה ברכות. מכאן למדנו שקלה לפני החופה, שיברכו אותה. חתן לפני שהוא הולך לחופה, ילך אצל זקנים, כך כתוב בהלכה. באותו יום, הזקנים שיברכו אותה. היום עושים הפוך, היום הולכים אצל הקלה שתברך. צריך לעשות ההפך. צריך לברך את הקלה. הקלה צריכה באותו יום ברכות. החתן צריך באותו יום שיברכו אותו. כך כתוב בהלכה, שיצליח. מאיפה למדנו? לפני ויהי ביום, ביום קלות משה, כתוב יברכה השם וישמריך. למה? אומרת הגמרא, בנישואים ראשונים, היה לנו כאילו פעמיים נישואים. נישואים ראשונים במעמד הר סיני היה לוחות ראשונות. ושם אמרנו כפה עליהם הר כגיגית, אז מה היה? למה נשברו הלוחות? בגלל שהיה קולות וברקים וקול שופר חזק מאוד, לוחות ראשונות איתנו בקולות. כל דבר שנעשה עליו רעש, שולטת בו עין הרע, בר מינן ולא מצליח. אבל לוחות שניות שהיה הכל בשקט, אמר לו עלי אליי ההרה ויהיה שם, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה, התקיימו. אבל לוחות ראשונות נשברו בגלל שהיה רעש. כעת שבא משה רבנו להשלים את מלאכת המשכן, פחד שוב שלא ישלוט חס ושלום עין הרע או שטן במעשים, אז הקדים לפני זה ברכה. קודם ברך, לברכה השם וישמריך, לכן צריך לברך קודם. אז הוא ברך. עכשיו מה היה בברכת כהנים, בזה נסיים, ברכת החופה, איך אנחנו מברכים שמה? ברוך אתה השם מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. זה הפוך. איך הסדר? קודם עושים קידושים, אחר כך חופה. למה בברכה אומרים חופה וקידושים? אומרים ככה זה אצלנו היה. חופה היה, קידושים ראשונים היה בביזת הים, יציאת מצרים. הגענו ליד הר סיני ביום 50 לעומר, הייתה חופה. אחרי זה היה מעשה העגל, השתברו הלוחות, הקידושים הראשונים פקעו, נשאר רק החופה. לוחות שניות נהיה עוד פעם קידושים. אז היה בהתחלה, אז מה הסדר עכשיו? הפוך נהיה. חופה הר סיני, ואחרי מעמד הר סיני לוחות שניות. זה היה ביום כיפורים, צלחתי כדבריך. עד אחרי זה. אז זה לא יקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. אומר לעתיד לבוא, ישתבח שמו, יכניס אותנו לחופה, יהיה החופה מחדש, נראה את זה בקרוב בעזרת השם בשנה הזאת, בבניין בית המקדש, ואני אהיה לה חומת אש סביב, מרבי אמנו אמן.